היי, אני נועם.
ואני נוגה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, סוזי קיוז. בכל פרק נדבר על דמות אחרת בקהילת ריקודי הסווינג בארץ. נדבר עם הורים, רקדנים, מוזיקאים ועוד.
הפעם נערך את בילי לי פוגל. נדבר איתה על החשיפה המיוחדת שלה לריקוד, מקורות ההשראה יוצאי הדופן בסגנון הריקוד שלה, הגישה שלה להתמודדות עם אתגרים ומכשולים בריקוד ועוד המון. מתחילים. היי בילי, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
תודה רבה.
נשמח להתחיל בהתחלה כרגיל. איך התחלת לרקוד סווינג בעצם?
האמת שזה סיפור מעניין. בעצם מה שקרה זה שפגשתי מישהי, חברה שהיא רוקדת כמה דברים, כן? אבל היא התחילה ללמד סווינג, והיא שאלה אותי אם אני רוצה להצטרף לשיעור המתחילים שלה, קבוצה כזאת בדנס תל אביב. ואמרתי לה, אני? מה הקשר? אני מוזיקאית בכלל. אני ניגנתי על סקספון ועל גיטרה, וחשבתי שזה הולך להיות המיין רוד שלי בקריירה האומנותית שלי, אבל באתי לתמוך בעיקר בה, כי היא ביקשה מאוד יפה, והגעתי, וכשהגעתי, הגעתי מוקדם. ככה זה תמיד, אני מגיעה תמיד מוקדם, וראיתי אותה מתאמנת בצד, בסטודיו, עם מוזיקה, ובאותה שנייה זה פשוט עשה לי את הקליק הזה במוח. אמרתי, או, את זה עכשיו מיד אליי. אני רוצה לדעת איך לעשות את כל מה שהיא עשתה, and more. אז מאז לא ראיתי דרך אחורה ממש. ומה שמצחיק, זה קרה בדצמבר 2016, וממש באותו חודש טסתי להודו, כי אתה יודע, מתכננים טיסות להודו שנים לפני זה, אז תכננתי את הנסיעה, ונסעתי, וישר התחלתי לחפש איפה רוקדים סווינג בהודו. מי שלא חושב שזה מצחיק, אז זה מאוד מצחיק, כי אין סווינג בהודו, לצערי הרב, אבל כן מצאתי, איכשהו, אתה יודע, אני עושה דמיין את ההאקרים כזה, שנכנסים כזה, טיק, 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 אני בפיירוול, נכנסתי, זהו, מצאתי. אז אני מצאתי אתר שנקרא Swing Planet, שזה אתר שיש לך פשוט לוז שלם של פסטיבלים בכל העולם, באסיה, באירופה, באמריקה, ומצאתי בSwing Planet פסטיבל בתאילנד, ומשם אמרתי, יאללה, אני על זה, אני הולכת לשם, וחודשיים בערך אני רקדתי, אז הגעתי לתאילנד, שם בערך התחלתי כאילו לרקוד ממש ולהכיר אתיקה נכונה על הרחבה, על הכל, וגם הפסטיבל הראשון שלי היה שם, וזה, אני בטוחה שגם עוד ניגע בזה בהמשך, אבל זה באמת חוויה מטורפת, ואני יודעת על עוד כמה ישראלים שנסו לאחרונה לתאילנד, זה מקום שאני חושבת שהתאילנדים ממש 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 חמודים וממש מתוקים ורקדנים טובים. כאילו, באסיה זה different game, זה בול פארק אחר. וגם סיימתי את אותו נסיעה בלונדון, ששם יש ריקודים כל הזמן, כל יום, מלא בתי ספר שונים, וגם שם ממש נבניתי עוד קצת בבסיס שלי, אז קיבלתי בסיס מדנס תל אביב קצת, קצת מתאילנד וקצת מלונדון, ואז הגעתי לארץ חזרה אחרי הטיול הזה, וישר נכנסתי לעניינים עם הקהילה החיפאית קודם, ואז קצת,
חיפה.
זה קטע שהזכרת את תאילנד, כי אנחנו בדיוק לא מזמן הקלטנו פרק עם סולימן, אחד מהמורים המובילים בתאילנד, מבנקוק הופ, והוא הזכיר אותך גם, אז יש לנו מין קרוס אובר כזה.
או, איזה כיף שהם זוכרים אותי.
לא, זכר אותך בשנייה, כאילו, ממש בצורה מאוד מובהקת, את תשמעי את זה בפרק.
וואו, אני לא יכולה לחכות לשמוע, אבל אולי בגלל באמת, נראה לי מאז ומתמיד אני הייתי כזה קולנית, אבל לא בקול שלי בהכרח. אז אתה יודע, מאוד רציתי כזה להכיר, לצאת, בוא נעשה, בוא נתאמן, מה עושים, מה זה, אז אני חושבת שזה good for me, שזוכרים לי.
לגמרי good for you. ואיזה אספקט אם היה כזה, היה מאתגר מיוחד שהתחלת. אם היה איזה משהו בריקוד שכן אתגר אותך, שאמרת את זה קשה לי לקלוט, קשה לי לשים על זה את האצבע, לדייק את זה, או שהכל זרם ופשוט זה הייתה נעה צרופה בלי אתגרים משמעותיים.
אני חושבת שאני כמי שאני לפני שאפילו הגעתי לריקודים, היה בי תמון בברידים ממש את המוזיקה לפחות. בבית אמא שלי אהבה מאוד לשמוע ג'אז ובלוז, דברים כאלה בבית, וגם גדלתי בבית שהרבה היה סרטים של פעם, סטפס ומיוזיקלס ופרד אסטר וג'ין קלי וכל זה, שאפילו אז זה לא התחבר לי במוח למה זה כל כך מדבר אליי, אבל ידעתי שמשהו בזה כל כך, אני לא רוצה לעזוב אותו, אני רוצה תמיד להיות שם, אז הייתי רואה את שיר השיר בגשם אין ספור פעמים, אני לא זוכרת כמה פעמים ראיתי את זה, או את כל המיוזיקלס שהיה לנו בבית, תמיד היה לי חלום כזה לדעת לרקוד סטפס, אז זה מין קרוב מספיק לזה, זה די קרוב לסטפס, וגם עכשיו אני מאוד מנסה, יש לי סוף סוף נעלי סטפס, אחרי 4 זוגות שאני ניסיתי למצוא משהו שיתאים לי, אז אני חושבת שבזכות הסרטים ובזכות המוזיקה שגדלתי עליה, תמיד היה בהתאמון האהבה למוזיקה הזאת ומוזיקליות ומאוד להקשיב לזה. אז משמה, יש לי פואנטה, משמה ממש הגיע סוף סוף למצוא איך לזוז למוזיקה כזאת, בין אם זה ממש מלמדים את הג'אז מובס, את כל האלף בית, את הבסיס, את הטריפל, את הרוקסטפ, להסתכל על אחרים איך הם רוקדים, אז פתאום זה היה כזה הגיוני, אז אני לא זוכרת משהו נורא מאתגר, חוץ מזה שאני עבדתי עם עצמי המון, 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 אני נורא רציתי לדעת איך לעשות את הכל ומהר, אז פשוט עבדתי על זה המון, ובין הדברים שבאמת היו אליי קצת יותר מאתגרים, זה איך לעשות איזון, לעדיין לדעת איך to criticize yourself, but not be too harsh on yourself. עד היום אני כאילו קצת לא הכי מאוזנת בזה, אבל אני יותר מודעת לזה, שצריך גם לאזן ולהגיד, שלמרות שזה לא היה הכי מסובך שלך, זה היה גם בסדר, זה היה גם טוב, כאילו אפשר לעשות את זה פשוט יותר, וזה לא, זה לא, איך קוראים לביטוי הזה?
לא כפית זהב, כאילו.
בדיוק, זה לא מאכילה אף אחד בכפית, זה עדיין יכול להיות פשוט ורגוע וליהנות מזה, כי הרבה מהריקוד הזה הוא נראה שהוא לא כמו בלט, שהוא כזה נורא טכני, אלא זה פשוט להשתחרר לזה, שזה משהו שאני מאוד תומכת בו, שזה פשוט להשתחרר, ומה שיוצא יוצא. נראה לי זה היה משהו מאוד קשה להתמודד איתו עם עצמך, בסופו של דבר.
מדהים.
וזה ריקוד ש... כשתחלת לרקוד, אז כמו שאמרתי, התאמנת עם עצמך, אז זה היה בעיקר לרקוד סולו, או להתאמן על כפולו, כליד?
בהתחלה, כמובן, אני עבדתי כפולו, אז זה היה בהתחלה, אם לא היה לי מי להתאמן איתו, אז זה להסתכל על המון סרטונים, ולנסות לעקוב ממש אחרי הרקדניות, פמלה, שרון דייביס, כל אליס מיי כמובן, להסתכל על כל הרקדניות האלה ולראות במדויק איך הן עושות את הצעד, איך הן קופצות, באיזה תזמון הן עושות את זה, זה. בהתחלה זה נורא טכני, ולנסות לעקוב אחרי זה טכנית, כשהגעתי להיות ליד, זה בגלל שלא היו מספיק לידים, כאילו, אין מה לעשות, זה סיפור שכולנו מכירות, שאין מספיק לידים, אז החלטתי להרים את הכפפה יום אחד, ולנסות לראות איך אני עושה מוב, שזה כיף להיות כמובלת, כמו סווינג אאוט, איך לעשות סווינג אאוט כליד, ומשם זה ממש נולד למין יצור חדש, שאני אומרת לעצמי, וואו, אני יכולה לשלב פה המון דברים מעניינים כליד, אבל במוח של פולו, ולנסות, ואני יודעת בדיוק איך הפולו תרגיש לגבי הובלה, ואני באותו רגע יכולה גם לקלוט מה היה לו בסדר, אז זה גם לעבוד על זה, וזה הרבה אז כשזה מגיע לפולו וליד לעבוד עם עצמי, זה היה כמה שיותר במסיבות לרקוד עם כמה שיותר אנשים. ולא לקחת את זה גם למקום כל כך קשוח עם עצמך, אלא גם ליהנות על הדרך. ואם מרגישים קצת יותר בנוח, אז אני אשאל את הפרטנר או הפרטנרית שלי, היי, אכפת לכם אם ננסה את זה עוד פעם, או את זה משהו, או זה... ועם עצמי, שזה הסולו, זה ממש באמת בבית, כמה שיותר לעבוד עם עצמי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לשים שיר אחר לנסות את זה עוד פעם, לשים שיר מהיר יותר, שיר לאט יותר, לראות שבאמת משנה אני יכולה לעשות את זה, וכשיש את הטכניקה ממש בהארד דיסק שלי כבר מוטמן, אז עכשיו אני יכולה לשחרר את זה ולעשות את זה כאילו בטבעי, ועם איזה אופי שיוצא ממנו באותו רגע.
הזכרת מקודם שאימא שלך מאוד השפיעה עלייך בתוך העניין הזה של החשיפה למוזיקה.
נכון.
והיא גם רוקדת, נכון?
נכון, מי שלא מכיר את אימא שלי.
אני לא רואה שום דבר שקורה בעיר הזאת, בלי סקנות תושבת.
בחיפה, כמו שכן אהבה לקרוא לה. אני זוכרת שדיברתי איתה על ריקודים, כשאני הייתי בחול, דיברתי איתכם על הודו ועל תאילנד, ובין היתר יש שם גם קמבודיה וכל מיני טיול מזרח די צפוי. אבל כשאמרתי לה, אני גיליתי משהו שאני חושבת שיכול לעשות לך כיף ותזוזי. כאילו, זה משהו שאני חושבת כל בן אדם באיזשהו גיל מתחיל לחפש. בא לי לזוז, בא לי להיות בכושר, אבל... חלק יגידו, לא בא לי יותר מדי משקולות, לא בא לי ללכת לחדר כושר, לא בא לי זה. אני חושבת שזה היה הזיווג המושלם לאימא שלי ספציפית, כי אימא שלי היא בן אדם מאוד סוציאלית, היא מאוד חברתית, היא מאוד אוהבת להיות חברתית גם, בן אדם מאוד עדיף גם, וכשהיא נרשמה לראשונה לרקוד סווינג, היא נרשמה לסווינגט בחיפה כמובילה. כליד, סתם, כי ככה, למה לא? אז זה היה ממש לדעתי מגניב. נראה לי מאז היא עדיין ממשיכה ללכת לכל שיעור שאפשר, היא הייתה בשיעורים פרטיים, היא ממשיכה לרקוד, היא הייתה איתנו עכשיו בטייני אפל גם. לי, אני חושבת שלי זה פשוט, אני והיא עושה את הקשר שלנו ביותר ממשהו, the typical mother-daughter relationship, זה אפילו עוד יותר מחבר אותנו. אז אם בא לכם להמליץ על ההורים, להורים, כן. לרקוד, סווינג איתכם, try, אולי זה יעבוד.
רציתי גם לגעת בעוד איזה משהו, שפתאום עלתה לי המחשבה, אז קצת התפלספות, אבל דיברנו באמת על the three pillars, follow, lead וסולו. ואז חשבתי על זה שבפולו, זו סיטואציה עם מידת השליטה הכי נמוכה. כאילו, אתה בשליטה בסיטואציה, יש לך יכולת להשפיע על, גם לעשות צעדי סולו פה ושם, וגם לסגנן את הפולויות, אבל בתור, בג'אז, אין אף אחד סביבך, זה רק אתה, זהו.
אי אפשר להסביר את זה גם, זה ג'אז, לך תסביר מה זה ג'אז. ג'אז זה כל התווים ביחד, ואיכשהו זה הגיוני. כאילו, אני חושבת שראיתי גם סטנדאפ כזה, שמישהו מנגן כזה על קלידים, והוא עשה את התווים הלא נכונים, ואז הוא הוסיף לזה מקצב ג'אזי, וזה פתאום היה הכי הגיוני בעולם. אז גם בסולו זה כל כך דבר שהוא אישי, בין אישי, וכל אחד יכול להביע את האופי שלו בצורה אחרת. כולנו יכולים לעשות את אותו צעדים, אותם צעדים, את הביג אפל, את השם שם, אבל מה שמיוחד בג'אז ובלינדי הופ ובסווינג, זה שבאמת כל אחד יכול להתבטא, קצת אחרת, תסתכל, יש אנשים שעושים את פיצה לאפל ג'קס נורא גבוה, ואז הם עושים את זה קטן וחמוד. יש כאלה שממש עם ידיים, עושים ידיים ארוכות וגבוהות. כל אחד עושה את זה אחרת, ועדיין זה יראה הגיוני. אז זה, אני חושבת שבסולו, כמו שדיברתי על זה קודם, שזה המון מגיע מלהשתחרר, אז הסולו ברגע שיש לך את הצעדים, שאתה רוצה לעבוד עליהם, אתה צריך לדעת גם... להשתחרר אל תוכלם, מה יוצא ממך? מי אתה כבמרכאות משורר? מי אתה? אז בסולו אתה יכול לעשות פתאום צעדים שאתה לא למדת אותם אפילו. פתאום יצא לך איזה, לא יודעת מה, מחיית כף כזאת שלא תכננת, או כל דבר, אני באמת שאני לא יכולה לדעת, אני ראיתי את ג'ו הופברג הוסיף על הריקוד שלה מתנועה כזאת עם הצוואר, ואז השיער שלה עשה הצלפה מסביב לראש שלה, וזה היה כאילו, וואו, איזה מתוכנן, לא מתוכנן זה היה, וזה, אתה יודע, זה ג'אז, מה זה ג'אז?
קיבלת השראה גם מסגנונות אחרים להכניס לתוך הריקוד?
האמת שזה מצחיק, הקשבתי לפרק שלכם עם רון והוא אמר משהו שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, הוא אמר
קודם כל מייקל ג'קסון,
וזה אני חושבת שזה מאוד נכון גם להגיד אליי, כי אני חושבת שמכיתה ב' בערך אני מאוד התחברתי למייקל ג'קסון כמישהו, הוא היה פרפורמר, זה היה שירים מדהימים, אבל הוא היה רקדן ופרפקציוניסט, והוא רצה את הכל בדיוק איך שהוא רצה את זה, זה היה קורה. הוא היה עובד על עצמו המון, אגב, רקדני סולו למיניהם, הוא מאוד מאוד, הוא היה עובד בסטודיו שעות לבד, פשוט מנסה למצוא דרכים חדשות איך להזיז את הגוף שלו. מדי פעם אני שמה בסולו שלי איזה מוב מייקל ג'קסוני כזה, לא הרבה, אבל גם יש לי המון השפעה ממייקל ג'קסון כרקדנית, וכמו הרבה רקדני היפ-הופ, גם להם יש המון השפעה ממנו. ומעבר למייקל ג'קסון, גם, אתם יודעים, כל הרקדנים של פעם, נגיד רקדני סטפס כמו גרגורי היינס והניקולס בראדרס, היו מין פנומנה כזאת שאתם רואים ואתם כזה, זה ריקודי סטפס, אני מכיר ריקודי סטפס, אבל אתם רואים ריקודי סטפס כמו ג'ין קלי שהוא מגיע יותר מעולם הבלט, המחול, בניקולס בראדרס, שזה היה נורא in your face, והם עשו את זה אקרובטי, ואתה אומר לעצמך, איך הם עושים את זה, איך הם קפצו עכשיו מהבמה לפסנתר לרצפה בשפגעת, אולי גם אני אצליח לעשות את זה. אני לא אצליח לעשות את זה, אבל זה משהו שבהחלט נותן המון השראה.
אנחנו מאמינים בך.
כמובן, בין ההשראות הכי גדולות שלי, כמו שדיברתי עליו קודם, היה הסרטי ההוליווד הישנים, שזה היה פרד אסטר, ג'ין קלי, אן מילר, וירה אלן, טומי רל, בוב פוסי, הבנתם אותי. יש רשימה לא קטנה של אנשים ש... עשו את הוליווד, זה, אני חושבת שיש השראה מאוד גדולה, כי הם היו נורא תיאטרלים כאלה, כן? הם היו נורא big performance, big Broadway, big, big, everything big, וזה היה, וואו, איזה מגניב זה, אני רוצה לדעת לעשות את זה, אז הרבה מההשראה שלי שמגיעה ללפחות תיאטרליות, אני לוקחת את זה נורא מהעולם הזה, אבל השראה יכולה לבוא מכל מקום, באמת, אני ראיתי... לא סתם אמרתי את זה בעבר, אני אגיד את זה שוב, גם מבוליווד יש הרבה השראה, אני יכולה לקבל השראה מטנגו, פתאום אני, או סתם, האינסטגרם מקפיץ לי רגלי טנגו, שזה דבר מאוד אינטריקט ונורא מסובך, פחות נראה מסובך, יש המון אופציות, השראה גם יכולה לבוא מטוסט שקפץ הרגע מהטוסטר גבוה, ואמרת, וואו, איזה קפיצה יפה היה לטוסטר, אני רוצה גם לעשות קפיצה גבוהה כזאת, או להרים את הרגל שלי גבוה לשם. השראה זה מכל מקום, you just gotta be aware.
יש משהו מאוד אלסטי ומאוד ויזואלי בהנפשות של פעם, בסרטי לוני טון, סרטי דיסני, יצא לך גם דברים כאלה, כי זה, אם הטוסטר, זה תמיד הסטרץ' והסקוויש הזה של כל דבר.
אני כל כך שמחה שאמרת את זה, ואיכשהו אני לא אמרתי את זה, אבל באמת השראה מאוד 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 גדולה, במיוחד בלינדי הופ, זה קרטונס, זה נורא מצויר, זה נורא דבילי, אבל אנחנו כל כך, כל כך אוהבים את זה. כמה פעמים ראיתי רוטינות שאפילו ממזמן מזמן, מתחילת שנות ה-2000 או זה, שהם עשו רוטינה, אם אתם מכירים, העלו פעם סרטון שמישהו רוקד לספיידרמן, בחליפת ספיידרמן, look it up, סרטון סווינג, ספיידרמן, אתם תמצאו את זה, זה נורא מטומטם, אבל זה מדהים, מטומטם בצורה מדהימה. או לדוגמה, נילס וביאנקה, אני חושבת שזה דוגמה מאוד טובה. נילס וביאנקה, מי שלא מכיר, צמד שהם, אני לא יכולה להסביר את זה, אתם חייבים לראות את זה, כי הם טכניים, הם מקצוענים, והם לוקחים את זה בסופר ברצינות, אבל זה לא נראה שהם לוקחים את זה ברצינות, כי זה נראה כאילו הם עושים כיף כל הזמן, הריקודים שלהם נורא, נורא קריקטוריסטים, נורא מצוירים, נורא יוק יוק יוק, כאילו זה נורא, זה נורא מצחיק כזה, אבל כשהם מסתכלים על הטכניקה מאחורי זה, זה מעיף את הפוני של כולם, גם אם אין לכם פוני. גם כל פעם שמעלים משהו, אני בהלם, אני אומרת, אין מצב שהם יצליחו לעשות משהו יותר טוב מזה, והם איכשהו עושים משהו יותר טוב מהקודם.
מדהים.
יש המון השראה מקרטונס, כן.
אם היינו קרטונס, אז הלסת שלנו הייתה נופלת עכשיו.
והלשון מתגלגלת החוצה, והעיניים יוצאות מהמקום.
אני חושב שגם הייתה המון התכתבות בין קרטונס לבין המוזיקה הזו, בגלל שהם התפתחו במקביל פחות או יותר.
נכון.
גם דיסני המוקדמים, לוני טונס, היה מוזיקאי בשם ריימונד סקוט, שגם היה לו הרכב למוזיקת סווינג, והוא גם ניגן הרבה פסי קול לסרטי לוני טונס.
גם הרבה עשו, היו, לקחו את קאב קלווי, שהוא... הוא זמר, הוא רקדן, הוא בנד לידר, ולקחו איך שהוא רוקד ושמו את התנועות שלו בסרט מצויר, סיינט ג'יימס אינפירמרי, ומה שהם עשו הם לקחו את איך שהוא זז וציירו פריים ביי פריים את התנועות שלו. זה לא ממש לינדי הופ, אבל זה בלוזי וזה סופר מגניב. אז כן, יש המון השראה גם בין ארטיסט שעשו אנימציה באותה תקופה, כי זה היה המוזיקה של פעם, ביג בנד, אורקסטרה וכל זה.
זהו, יש משהו בקרטון של לוניטון ספציפית, שיש להם את ההשעיות של דברים, שאני רואה את זה הרבה פעמים ברקדנים, נגיד רוד ראנר והווילי קיוטי, אז הווילי קיוטי רץ, והוא רץ באוויר והוא נתקע רגע, ואז הוא נופל. וזה משהו שהוא מאוד מתאים להרבה ריקודי ג'אז, שיש כאילו מין משיכות כאלה.
כן, אם רק היינו יכולים לעשות את זה בחיים אמיתיים, להישאר רגע באוויר.
יכול להיות שמתי.
אם עכשיו ניקח אחרי שממקום של הרבה השראה, אז אני לוקחת למקום ההפוך, שבא לי ממש לרקוד, ופתאום יש לי בלקאוט. ואני כזה שומעת את המוזיקה, אז איך את מתמודדת עם רגעים כאלה?
התשובה שלי היא פשוט רגע לעצור, רגע להקשיב. לתת למוזיקה לדבר רגע, אני לא חייבת כל הזמן לעשות תנועות, אני לא חייבת כל הזמן למצוא את התנועה, אחי, יוצא לי גם במעגלי ג'אם, להגיד בזמן שמישהו אחר, זה תור של מישהו אחר, אז אני מתחילה כבר מעכשיו לחשוב מה המוב שאני הולכת לעשות, ואז מגיע תורי ואני אפילו לא עושה את המוב הזה, כאילו זה לא משהו שאפשר תמיד לחשוב עליו, כי פתאום המוזיקה מגיעה, ואז מצטיירת משהו במוזיקה, משהו אחר. אז העצה שלי היא לעצור, היא רגע to sit in it, ממש לשמוע מה המוזיקה נותנת. יכול להיות שמספיק זה שתעמדי שם, ופתאום תזיזי את הכתפיים שלך קצת, ופתאום תעשי קצת, לא יודעת מה, פתאום רק הרגל שלך תזוז, ופתאום תעשי איזה סלייד קטן, לפעמים less is more, לפעמים more is more, לפעמים everything is less, כאילו אין, זה ג'אז, כן? אין לזה תשובה, אבל הבלקאוט הזה, אז לתת לבלקאוט to happen, תעצרי, תנשמי, הכל בסדר, ופשוט תקשיבי למוזיקה, כי ברגעים האלה את פתאום נזכרת, זה כזה, המוזיקה הזאת היא כל כך מדהימה, שפתאום אחרי שנרגעת, אחרי ששחררת את הלחץ הזה בלעשות משהו, אז פתאום זה יוצא ממך הרבה יותר טבעי, מאשר מה אני מראה כדי להוכיח משהו.
בנושא אחר, אז אנחנו רוצים כזה לעבור לשאול קצת שאלות על פסטיבלים. אז אז מה בעצם היה הפסטיבל הראשון שהשתתפת בו, ואיך הוא היה?
פסטיבלים, כן. הפסטיבל הראשון, הזכרתי אותו לדקה, בתאילנד. והייתי שם בפסטיבל שנקרא Big Bang Swing Bangkok. Try to say that 5 times fast. זה היה ב-2017, ואז אני אפילו לא ידעתי מה זה אומר פסטיבל. מה זה אומר שיעורים בפסטיבל, מי זה מורים בינלאומיים, איזה להקה. אני מבחינתי התחלתי לרקוד רק, אני ראיתי שיש אירוע שהוא סופש בתאילנד, אמרתי, יאללה, ראיתי שיש שתי אופציות לקנות או משהו שנקרא פארטי פאס, או משהו שנקרא פול פאס, ואני חשבתי, את כל החוויה אני רוצה, תביא לי את הפול פאס. אני כבר לא זוכרת כמה זה עלה, אבל זה ביחס די דומה להרבה פסטיבלים, והיה שיעורים, והיה מוזיקה חיה, והיו תחרויות, ואני, I was so oblivious, כאילו למה, מה זה כל הדברים האלה אומרים, אבל נכנסתי, and oh my god, אני כל כך שמחה שאני עשיתי את זה, כאילו גם זה הגיע ממקום של, האנשים שהיו שם, נגיד המורים הבינלאומיים, שאני לא ידעתי מי הם, אבל זה אנשים עם שמות לא קטנים כל כך בקהילה. לדוגמה, היה שם את לנארט, ולנארט הוא אישיות מאוד מאוד גדולה בעולם הלינדי הופ. הוא הביא את פרנקי מנינג להרנג בפעם הראשונה, ומשם התחיל כל הסיפור האהבה שנקרא הרנג דנס קאמפ. למי שלא מכיר, זה פסטיבל שהוא מחנה בעצם, שיכול להימשך עד 5 שבועות, לא חייבים להישאר שם 5 שבועות, אבל זה ממש עם community based, כולם שם יכולים להתנדב בדברים שונים, כמו להיות נהגים, להרכיב דברים, להיות בחנות, להיות בגלידריה, כל מיני דברים, וגם שם שיעורים. זה המקום שהכי מדובר שזה מגיע לאימונים ושיעורים ובמסיבות ואנרגיה עד, כאילו, 24/7 כל הזמן שם. אז לנארט היה בתאילנד, ואני רק ידעתי שאם הבחור המבוגר הזה מלמד פה סווינג, אז כנראה יש לו איזשהו היסטוריה לא קטנה, והוא היה בחור, אתם יודעים, הוא בחור כזה משוודיה, אז הוא מדבר נורא ברור. ולאט, ומסביר הכל. אז אני זוכרת שרקדתי איתו, אני גם לא היה לי בושה, אני באתי לכל אני ראיתי כולם מפחדים לגשת למורים, ואני רקדתי כולה חודשיים, אז לא ידעתי למה. אז אמרתי, yeah, אני רוצה לרקוד, אז אני באתי לנייתן ביוב, אני באתי לפמלה, אני באתי לאביטה, אני באתי לדניאל ואוסה, גם חבר'ה משוודיה שהם היו באוריג'נל הרלם הוט שוטס, שזה גם משהו של לנארט הרכיב אם אני לא טועה. אז כשרקדתי עם לנארט, אני זוכרת הוא נתן לי מחמאה שאני לא אשכח לעולם, וסיימנו ריקוד, ואני כמו איזה לא יודעת מאיפה הוא עכשיו קריצו אותה, אני אומרת לו, well, what do you think? והוא הסתכל עליי והוא אומר לי כזה, you are dancing very wild. אני לא כל כך הבנתי למה הוא התכוון, אז רק יצא לי מין כזה, מה אני מבין? אז הוא הסביר לי שהוא גם אמר את זה די על רגל אחת כזאת, לינדי הופ in its essence, there's a lot of wildness and there's their dancing and you reminded me of that. ואני חושבת שמאז, למרות שזה היה די בתחילת הקריירה שלי בריקודים, אני לא רוצה לשכוח את זה גם. אני רוצה שזה תמיד יהיה איפשהו שמור אצלי בלב, ולא יותר מדי ליפול על הפן הטכני, אלא גם לדעת איך להיות קצת ווילד וקצת לשחרר. ולמרות שזה הפסטיבל הראשון שלי, בהחלט בין הפסטיבלים הכי מגניבים שהייתי בהם, שלא לדבר שזה היה בריזורט בבנקוק, כאילו, אתם רוצים להיות בריזורט בבנקוק, נכון? אז דמיינו גם פסטיבל סווינג בדרך. זה היה מדהים, זה היה חוויה ממש ממש כיפית.
נשמע מושלם. ומה הפסטיבל עם הפורמט הכי יוצא דופן שהיית בו? שמשהו בו היה יוצא דופן מפסטיבלים אחרים?
וואו, אני חושבת שלכל פסטיבל באמת יש לו את השטיק שלו, גם אם זה לא שטיקי במיוחד, וזה נורא בייסיק, אז אני חושבת שהדברים היפים בפסטיבלים זה באמת היעדים שאתה מגיע אליהם, בין אם זה בטורקיה, בין אם זה בבודפשט, בין אם זה, אבל באמת יש פסטיבלים שהם יכולים לעשות את זה אקסטרווגנט. היה את הלינדי שוק שלצערנו הקורונה אכלה אותה, אבל לינדי שוק הייתה, היה פסטיבל שהיה על ספינה או אונייה, אני לא יודעת מה זה, אבל זה היה על סירה, היינו על מים, אוקיי? ואין שם להקה אחת, אין שם שתי להקות, יש שם שלוש להקות שמנגנים בו זמנית, אז אם יש לך פומו ולא בא לך לפספס שום דבר, אז חבל, אז או שאתה רוצה ללכת לפסטיבל הזה, או שאתה לא רוצה ללכת לפסטיבל הזה, לשניהם יש את התירוץ של פומו, וזה בסדר גמור, אבל זה מדהים, כי יש בפסטיבל הזה את הלהקות המדהימות האלה, שמביאים לך את ג'ונתן סטאוט, את אייל וילנר, את גורדון ובסטר, את שרטל סטומפרס, את שווינג בנדס, כל הלהקות האלה, כמובן מורים ברמה בינלאומית, ואתם על סירה, אתם על סירה, אתם רוקדים על סירה, איזה כיף זה, זה, זה פשוט חוויה שכל פעם אני נזכרת שאני בעצם מסתכלת מחוץ לחלון ואני רואה מים, אז זה כזה, וואו, זה חוויה אחת. גם כמו שאמרתי על הרנג, זו חוויה מטריפת חושים, יש לה, זה גם מעייף בטירוף, אבל הלב מלא, באמת, הם לוקחים את המילה קהילה והם הופכים את זה למשהו, זה האסנס שלו, זה גם פסטיבל מדהים, ולא יודעת להגיד לכם, גם יש הרבה פסטיבלים שהם מבוססים על תחרויות, כמו סבוי קאפ, כמו ILHC, International Lindy Hop Championships בארצות הברית, יש את הסנובול, הסנובול זה פסטיבל שהוא New Year's Eve כזה, הם עושים שבוע פסטיבל, שיעורים מסיבות עד אור הבוקר, מסיימים לרקוד באיזה 6 בבוקר, הולכים לאכול בחדר אוכל במלון, ואז אתה הולך לחדר שלך לישון, מדהים, וסנובול גם הולך להתקיים עכשיו, כאילו זה בוטל, נראה לי בקורונה כמובן, אבל it's back on its feet, זה ממש מרגש.
ואת ושי נוסעים לפסטיבל הזה, נכון? אתם מתכוננים?
נכון, אנחנו נוסעים לסנובול, אני מאוד מתרגשת, זה הפעם הראשונה שלי. שי היה כבר בסנובול, אז הוא פחות או יותר יודע למה לצפות. אני יודעת שאני צריכה לצפות למסאז'ים, לנוח, לאכול טוב, ולהכין את עצמי, כי זה שבוע שלם של פסטיבלים, אבל כמו שאמרתי, היופי בו הוא שאתה ישן במלון איפה שמתקיים הפסטיבל, אז זה סוגר לנו פינה. קלאב, זה מדהים, מדהים, יומיות.
כן, זה היה יכול נחמד, אם הייתי יוצא פה מהדירה והולך לרקוד וחוזר.
איזה מדהים זה.
בלי לנסוע לסווינגיט, סטארט-אפ.
הלוואי. אז כן, הסנובול אנחנו מתארגנים אליו, זה גם פסטיבל שיש בו תחרויות, אם מחפשים ביוטיוב סנובול קומפטישנס, יש המון סרטונים שאפשר לראות מהם, וגם סרטונים שהם די אייקונים, כאילו מלא דרוז, ודרוז זה תחרות שכמו מיקס אנד מאץ' כזה, אבל לפרוז קצת, שהם לוקחים את המורים הבינלאומיים ממש מקצוענים, ואומרים ועושים להם מיקס אנד מאץ', והם רוקדים ספוטלייט, מאלתרים במקום, תחרויות מדהימות, יש גם מלא הופעות אייקוניות מהסנובול, כמו הג'אז מסנג'רס, שזה הספרדים, הקטור, סוניה וקלאודיה, יש את הג'אז עד פור, שזה שילוב שכולנו נראה לי ממש מודים להם, שזה אליס מיי, רמי קוואקוקוואמה, סקאי המפריז ופרידה ברגהל, שהם עושים רוטינות ש... וואו, אני זה כל כך מדהים הרוטינות שלהם, מקבלים כל כך המון השראה, ואתה באמת תוהה לעצמך, מאיפה יש להם את כל השראה הזאת, זה לא פייר.
אתם הולכים להתחרות שם באיזשהו פורמט? את ושי, או רק את, או...
אז כן, אז בסנובול צריך, נרשמים בתחרויות שמה, מגיעים לשמה, יש כל מיני תחרויות מעניינות, גם לבלבוע יש תחרויות שם, שזה רמות open ו-advanced, open זה רמה פתוחה יותר לכולם, advanced זה לרמת מתקדמים, יש mix and match, יש תחרויות strictly, שזה התחרויות שנרשמים להם מראש עם הפרטנר, וגם סולו, אז אנחנו בהחלט רוצים לרשם תחרויות, wish us luck, כי אנחנו מאוד מקווים, תודה, תודה רבה.
ופה נעשה, ככה, נשתמש במגליצ'ה ונמשיך כיוון התחרויות. יצא לך להתחרות בריקוד סווינג בעבר. מה הייתה התחרות הראשונה שהשתתפת בה?
יצא לי אכן להתחרות בתחרויות, אני אפילו מאוד רוצה להתחרות, אני, כל תחרות שאני אראה אני אנסה להירשם אליה. התחרות הראשונה שאני התחרתי בה הייתה בדזרט סטומפ 2018, נרשמתי למיקס אנד מאץ' של האדוונסט וקיבלתי את איליה כמוביל. זו הייתה חוויה ממש ממש מעניינת, כי אני, זה היה עדיין התקופה שאני כאילו מאוד מאוד רציתי להתחרות ומאוד מאוד רציתי להגיע רחוק עם הריקודים, אבל עדיין היה לי מין כזה שחרור במוח שלא חושב על זה יותר מדי. אז נכנסתי לזה ו- I had so much fun וניצחנו, קיבלנו מקום ראשון. אבל זה לא באמת משנה לי, עד כמה שאולי אנשים יחשבו אחרת, לנצח בשבילי בתחרויות, it's not the case for me. אני רוצה להגיע לגמר. אותי מעניין להגיע לליינאפ הזה, כדי להיות בין האנשים האלה, וזה אנרגיה אחרת, זה באמת משהו בלהופיע ולהתחרות, יוצא ממני דברים שאני לא יכולה להוציא מהם כשאני מתכננת עליהם. משהו בלייב, בפרפורמנס, עם להקה, עם קהל, יוצא משהו אחר לגמרי, ואפילו יותר ממה שאתה ציפית לו. אז זו הייתה התחרות הראשונה שלי, בדזרט סטומפ. אבל התחרות הראשונה שהגעתי אליה בחול, היה בווינה. מה שהיה מעניין עם ווינה, זה שהיה בארץ פסטיבל שנקרא אוטום הופ, שחירות הקימה, וזה היה פסטיבל די מגניב, כאילו הביאה אומנים ולהקה מחול והכל. אז היה תחרות מיקס אנד מאץ', אני וחגי הצטוותנו ביחד וניצחנו, מקום ראשון במיקס אנד מאץ'. הפרס לתחרות הזאת היו פאסס לפסטיבל בווינה, נסענו לווינה, ואז אמרנו לעצמנו, טוב, אם ניצחנו ביחד בתחרות מיקס אנד מאץ', בואו ננסה לעשות סטריקלי ביחד, אם כבר אנחנו פה. אז הגענו לתחרות ביחד בסטריקלי, בווינה. איכשהו יצא שגם תיאמנו בחולצות, וזה ממש הזוי, כי זה חולצות נורא דומות, אבל לא תיאמנו את זה, I swear, תשאלו אותו גם. זו הייתה התחרות הראשונה שלי, והתחילו לנגן גם Jumping at the Woodside, שמי שלא מכיר את השיר הזה, בושה לכם, סתם. אבל זה שיר שהוא קלאסי, הוא כבר כל כך קלאסי שזה מגיע, שהוא תמיד יקפיץ לנו את הדם, כאילו שהוא מתחיל לנגן. אז זה היה ממש החלום שלי להגיע לתחרות כזאת ושיתחילו לנגן את השיר הזה, ואני התחלתי להיכנס לאטרף, היה קצת מחליק אבל לא נורא, אני לא נפלתי אז הכל בסדר. אבל זו הייתה תחרות די מרגשת עבורי, כי הגענו לגמר, אני הגעתי לגמר בפעם הראשונה בחול, אז זה היה באמת חוויה כיפית.
מעניין אותי לשאול לגבי המוזיקה, למען האמת, איך זה באמת עובד בתחרויות? זה לגמרי רנדומלי, או שיש תחרויות שכולם רוקדים לאותו שיר, יש איזה אינטראקציה במוזיקה, או שזה לא משתלב?
תראה, זה תלוי איך המארגנים מכינים את הדברים האלה מראש. יכול להיות שקודם כל יש לך להקות, לדוגמה כמו ה-Shirt Tail Stompers, שהם עושים את זה המון זמן. הם מקצוענים, הם יודעים בדיוק איך להכין פרייזינג בשביל כל זוג. לא רק שהם יעשו את זה, אתה יודע, כל אחד מקבל זמן מתוקצב, אלא הם גם נותנים לך את הפרייז הראשון. בועט, מגניב, תיכנסו, ואז את הפרייז השני קצת עם שתי שמיניות או ארבע שמיניות ככה רגוע, ואז לבעוט שוב. כאילו הם עושים את זה כל כך הרבה זמן שהם יודעים מה יכול להתאים לרקדנים. יכול להיות תחרויות שהם ינגנו, זה יהיה די-ג'יי שינגן שיר אחד ארוך מלא, והם תיאמו מראש כמה זוגות יהיו שם, אז הם ספרו כמה כדאי שיהיה בגמר, כדי שהם יגידו, אחרי שתסיימו יש סולו של טופים, ואז תיכנסו כולם בסוויץ. כל אחד מארגן את זה אחרת. אני חושבת שהכי קלאסית לעשות את זה להקה חיה, נותנים להם BPM ספציפי, נותנים להם כמה זמן כל אחד, אז הם יודעים לתאם איזה כלי ינגן מתי סולו, אומרים להם בסוף הזה יהיה סולו טופים, ואז מלודיה. כל אחד זה אחרת, אני לא יודע לתת לך בדיוק את התשובה הספציפית איך זה נעשה, אבל זה פחות או יותר.
ונניח שיש את אותה תחרות בהבדל של רבות, אז ההבדל הוא ב-BPM נניח?
רוב הסיכויים שזה באמת מה שיהיה ההבדל. יכול להיות שברמה הפתוחה יהיה BPM קצת נמוך יותר, קצת יותר בצ'יל, באיזי, כדי לא להלחיץ אנשים, והרמה של ה-advance רוצים כאילו לראות פרופר, תתנו לנו את זה באנרגיות, אבל אני ראיתי גם תחרויות של advanced ו-open שהן פחות או יותר עם אותו BPM מהיר, וראיתי גם תחרויות של advanced שהם עושים את זה יחסית איתי, זה... גם זה איזה נורא נוזלי.
ויצא לך להשתתף גם בפורמטים מיוחדים, מעבר לסטריקלי לינדי והמיקס אנד מאץ'?
לא יצא לי להתחרות בכזה הרבה תחרויות, שבירת זכוכית, אבל אני כן ראיתי המון תחרויות מעניינות, נגיד הסבוי, הסבוי קאפ זה פסטיבל שהוא בנוי מתחרויות בעיקר, ויש להם יותר מסתם סטריקלי, מיקס אנד מאץ', סולו, יש להם דברים שאי אפשר לראות את זה במקומות אחרים כמו הטריו צ'אלנג'. קחו את הרעיון של סטריקלי, שזה שני אנשים נרשמים ביחד כפרטנרים, בשלישייה. וכבר עכשיו נולדו לכם מיליון רעיונות. איך אני עושה טנדם? איך אני עושה סווינג אאוט? איך אני עושה כל דבר עכשיו בשלישייה? זה היה רעיון שנכנס נראה לי לראשונה ב-2018 לסבוי קאפ, וניצחו בהם הג'אז מסנג'רס, גם זה היה החלטה מאוד נכונה, אני חושבת שהם לקחו את זה למקום כל כך מגניב, כל כך, הם הבינו את זה, הם הבינו את הרעיון, ובסבוי קאפ יש המון תחרויות מגניבות כמו הווינטג' רוטין, שזה לקחת סרטון מסרט ישן, לדוגמה, הלזה פופין, לא עשו את זה עדיין, אבל אני אומרת דוגמה, לוקחים הלזה פופין, מקרינים על מסך, ויש על הבמה אנשים שרוקדים את מה שקורה במסך. ועוד תחרות ממש 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 מדליקה שעשו בסבוי קאפ, זה ה-Team Battles. זה תחרות כזאת אנרגטית. היה לוקחים חבר'ה של עד 30 רקדנים נראה לי, אם לא יותר, מכל מיני מדינות, ערים בעולם, ועושים עליהם כזה מין סיפור פרברים כזה, שאתם צריכים לעשות battle, dance off, ואפילו יש לנו representation מ-swing it, שהם היו שם, אני לא זוכרת באיזה שנה זה הייתה, אבל הם עשו שם כבוד, קודם כל, אני חושבת שהם עשו שם דברים ממש מעניינים, במיוחד שהם עשו שטיק קטן וחמוד.
עשינו קטע שבו אנחנו פותחים את ים סוף, בתוך הקבוצה השנייה. הקרוב אני חושבת לפסח.
וגיא היה משה, זה היה מצחיק, זה היה משוחרר, וזה, אתם יודעים, באווירה של תחרות, אז כולם כזה בלחץ רוצים לעשות את זה נכון, אני חושבת שזה היה מומנט שממש הרים חיוך לכולם, מי שהבין את זה, כן? אבל אני חושבת שהתחרות הכי מיוחדת שאני השתתפתי בה, זה היה, נראה לי סווינגט עשו את זה בעצם, וזה ערב גלם ג'ם חמוד כזה שהיה אז ביפו בתיבה, עשו תחרות סוויץ', שסוויץ' זה אומר להתחלף בתפקידים בזמן הריקוד, שאם מישהו ראה אותי אי פעם רוקדת יודע שזה הקוסטי שלי, זה הקוסט צ'י מסאלה שלי, ש... אני אוהבת לרקוד גם כמובלת וגם כמובילה, אז יצא לי, אני לגמרי נכנסתי לתחרות הזאת לכיף, לא היה תכנון כאילו להראות דומיננטיות, אבל זה היה בהחלט מעניין, היו גם הרבה רקדנים, יש נראה לי סרטון שזה אפילו של, אם תחפשו נראה לי ביוטיוב של Swing It, Switch Competition, אז זאת תחרות שאני, האמת, אישית, הייתי רוצה לראות עוד, כי זה יכול להיות גם בתור סטריקלי, שאתם הכנתם את זה מראש, וזה גם יכול להיות כמיקס אנד מאץ', כי לך תדע מי יהיה הפרטנר שלך, רק כדאי שתדעו איך לרקוד את שני תפקידים, ולדעת לזהות מתי להתחלף, מתי להחליף, מתי... זה המון, זה עדיין תקשורת, זה עדיין הקשבה, אז אני חושבת שזו תחרות מאוד מבורכת, והלוואי ויהיה עוד כאלו.
בסושל מלפני כמה שבועות בסווינגית, אז זה היה את המעגל ריקודים ליום הולדת, ואת רקד במקביל גם ידידיה וגם ירון, זה היה ממש מגניב.
נכון. זה היה יום הולדת של ירון, אז מי שלא הבין את הקונספט, זה בדרך כלל בימי הולדת של אנשים, מה שהקהילות אוהבות לעשות, זה להכין להם מעגלי ג'ם, אז הבן אדם שיש לו יום הולדת בפנים, ומנסים לגנוב אותם. עם ידידיה אני זרקתי לו פשוט כזה, יאללה, גנבות מהירות, שזה אומר לנסות לגנוב כמה שיותר וכמה שיותר מהר. שאתה יודע, בדרך כלל במעגלי יום הולדת כל אחד מקבל איזה פרייז, איזה שני פרייזים, באיזה שלב, למרות כל האנשים שעומדים מסביב לא כולם נכנסים, אז באיזה שלב אתה כזה, קצת מרגיש כזה, נו, שמישהו ייכנס, שמישהו יודע, אני לא, אני אכנס עוד פעם. אז אני מסתכלת על ידידה ואומרת לו, בוא נעשה גנבות מהירות, ואני חושבת שזה, הלוואי וזה משהו שימשיך, כאילו, שעוד אנשים יעשו, כי זה מאוד מאתגר, זה מאוד מעניין, וזה עוד יותר פותח את ה-level הקשבה שלנו to 100, אז, וזה גם משחק כיפי, אני חושבת שזה משחק מאוד מעניין. אם יצא לכם להתאמן על זה אפילו, לאו דווקא במסיבה, אז אני חושבת שזה אימון מפתח לא מעט.
גניבה מהירה, אז לכמה זמן זה היה, לכמה ביטים ואז כמה ביטים ואז כאילו...
נגיד, אנחנו לא סופרים את זה כל כך, אבל אם בא לך לעשות את זה ממש בתור אימון, קח לך איזה... כל אחד מקבל שמינייה, או כל אחד מקבל שתי שמיניות. הכי הרבה, הייתי אומרת, כל אחד מקבל 4 שמיניות, אבל זה כבר מתחיל להיות קצת יותר מדי. אז אפילו, אתה מתחיל בשתי שמיניות, יורד לשמינייה, ואז אתה יורד פחות משמינייה, כל אחד מקבל, או, ואם יוצא לכם להתחבר כולם ביחד, לעשות איכשהו סווינג אוט עם 3 אנשים, פה מתחיל עוד יותר להתגבש המון רעיונות והמון דרכים ליצור ולפתח וכיוונים.
נשמע באמת קונספט
מגניב. זה קונספט מאוד מגניב, אני חושבת שזה טוב לעבוד עליו.
ויש איזה תחרות מסוימת בעולם שאת שואפת להשתתף בה? איזה משהו שאת אומרת, זה... כאילו, אני חולמת להגיע לזה כרגע לפחות.
כן, כולם. אני רוצה להגיע לכל תחרות. אם אני מגיעה לפסטיבל, אני ארשם לכל התחרות שאני יכולה לרשם אליהם. זה מין סם כזה שאני לא יכולה להרפות ממנו. מה שדיברתי עליו, שזה מגיע לפרפורמנס ולייב והלהקה והקהל ומשהו הקהל הזה, זה קהל, אני חושבת, מאוד 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 מפרגן. ולא נתקלתי בהמון קהילות עם קהל כזה מפרגן וכזה רוצה לראות אותך מצליח. אז גם אם בתחרויות או בהופעות מישהו החליק, מישהו נפל, מישהו עושה משהו טעות וקצת רואים על הבן אדם שזה בייס אותם, אז הקהל like on cue, כאילו יודעים שהם צריכים למחוא כפיים עכשיו קצת אקסטרה כדי לגרום להם להאמין בפיות, כאילו להגיד שזה הכל בסדר, אנחנו רואים כמה מאמץ שמתם ואנחנו אוהבים אתכם, אז keep going. שזה אגב משהו שקרה לי בטייני אפל, אני קצת מצטערת שזה קרה, אבל מצד שני, יש לי שחרור ענק, אתם לא מבינים, זה היה את ההופעה שלי ושל שי, ועשינו טעות קטנה באחד הצעדי אוויר שלנו, וזה היה טעות באמת מטופשת, שזה לשים את היד במקום הנכון, וממש באותו רגע אני כאילו, בשנייה שידעתי שהיד שלי לא מגיעה למקום שהיא הגיעה, הכל הפך למין סלו מושן כזה, הגוף שלי התחיל להתגלגל, ואני שומעת את הלב שלי כזה. ואני אמרתי לעצמי, I'm going down. הכל נופל, נפלתי, קורה, אבל שמעתי את הקהל כאילו מרים, מפרגן, אומר הכל בסדר, תמשיכי, אז אני... יאללה, מהר, אני קמה, אני עבדתי על זה ממש קשה, אני לא הולכת עכשיו לתת לזה, להרוס לי את זה. אז השחרור מגיע ממקום של כל כך, כל כך, כאילו פחדתי שזה יקרה, והנה זה קרה, ואני לא יכולה לשלוט בזה. אז עכשיו זה מאחוריי. אז בחזרה לתחרויות, אני לא משנה מה, לא משנה איפה, אני אנסה להירשם לכל התחרויות. Mix and match, אם יש סטריקלי ויש פרטנר, לפעמים שי לא הייתי במקומות כאלה, אז אני אלך למישהו שהיה לי חיבור ממש מגניב איתו בסופש, או חבר ממש טוב שהכרתי מלפני, ואמרתי לו, בא לכם להירשם לסטריקלי, יש סיכוי מאוד טוב שהם יגידו, יאללה, אם הם לא כבר נרשמו עם מישהו אחר, סולו אני תמיד ארשם אליהם. מה שאפשר, תביאו לי בבקשה. אני רוצה את זה. אני מאוד רוצה את זה.
נדע לאיפה לשלוח, סבבה.
דרך אגב, לדעתי גם חלק מהסיבה שלי נוי אשרם לקחה זהב, זה כי היא פעילה את המכשיר בחצי, במוקדמות.
וואלה.
באולימפיאד האחרונה, מכשיר ראשון או שני היא פעילה אותו, ולדעתי זה שחרר את כל הלחץ, ואז כשהיא הפעילה לגמר, אז לדעתי היא כבר הייתה משוחררת לגמרי, ולקחה זהב.
You see? You see? כן. זה משהו במנטליות כזאת, במיוחד, קודם כל, היא ספורטאית. מקצועית, וזה משהו שבטח הלחץ על דבר כזה הרבה יותר גדול מ... יש חבר'ה לינדי אופרים שמופיעים מול הקהילה הקטנה שלהם, אבל משהו בתחרויות זה נורא ככה, וזה נכון לגמרי. אני כל כך מתחברת לזה, זה היה לי שחרור, ועכשיו אני יכולה להמשיך הלאה בחיים שלי, זהו, זה קרה, אני לא צריכה לדאוג, זה כנראה לא יהיה הפעם האחרונה, מאוד אשתדל שזה לא יקרה שוב, אבל אני יודעת שאם זה יבוא, not the end of the world.
וירימו אותך.
בדיוק, זה צריך גם לדעת איך לקום מהדברים האלה. לא מעט פעמים ראיתי סרטונים, ואני רואה המון סרטונים, אבל ראיתי לא מעט סרטונים של פדיחה קרתה, והפרפורמרים נתנו לפדיחה לשלוט על המצב. מבינה? זה כזה, הם ממש רואים על הפרצוף שלהם, רואים שהם קצת, בהמשך ההופעה הם קצת יותר שמותים, קצת יותר מוכסבים, לא נותנים את הקול שלהם. ואני בתור צופה, התחושה שלי עברה מוואו, איזה יופי, לאוי לא, אני מקווה שיהיה בסדר, לעכשיו אני מרגישה לא בנוח. כי אני עכשיו מרגישה שהם לא בנוח. אז המקום שלי הגיע ממש ממקום של לקום, הכל בסדר, אני בסדר, אני עבדתי על זה ממש קשה, תראו מה עוד יש לי. אז אני רציתי לגרום לא רק לי להרגיש יותר בנוח, אלא למי שבחדר להרגיש בנוח, למרות הפדיחה. זה קורה, אין מה לעשות.
הייתה רוטינה מדהימה.
תודה, תודה. תודה, אנחנו בתקווה אם ניקח את זה לעוד מקומות, אבל כרגע אנחנו צריכים לנוח.
אז דיברת מקודם באמת על התחרות של הסוויץ', אז יש לך תחושה שונה שאת רוקדת כליד, כפולו או לבד?
תחושה שונה?
או שמשהו אחר שאת אוהבת בכל תפקיד?
אין לי תשובה לזה ממש. אולי מה שכן, אני חושבת שאני לא באמת באה עם אג'נדה, נגיד, היום אני רוקדת פולו, היום אני ארקוד ליד, היום אני רוקדת סול, אני אוהבת לרקוד את הכל, אני רוקדת סווינג, אני לא רוקדת בתור תפקיד, אני ממש לוקחת את המוזיקה שמתנגנת, היא נכנסת לי לברידים, ומה שיוצא ממני באותו רגע יוצא, יכול להיות שאני אשמע שיר, מישהו הציע לי לרקוד איתו, ואני אמרתי, ואני יכולה להגיד, אני רוצה רגע לשמוע את השיר, לראות איך אני מרגישה עם זה, רוב הסיכויים שאני אגיד, מדהים, אני אשמח לרקוד, אבל יהיו פעמים שאני אגיד, וואלה, האמת שקצת השיר הזה אומר לי לרקוד סולו, להתחיל להתחבר לגוף שלי, כי זה נשמע כאילו השיר ממש מדבר לתנועתיות הסולואיסטית שלי. אין לי משהו ממש שמייחד בין תפקיד לבין תפקיד לבין תפקיד. זה כל התפקידים מושרשים מהסווינג, וגם אז אני חושבת שהרבה רקדנים של ה-OG, הם לא היה להם יותר מדי זמן להגדיר, אני רוקד רק את זה או רק את זה. הרבה מהם, פרנקי מנינג רקד גם ליד, גם פולו, גם סולו, and he was amazing in all of them. ואם יוצא לכם אפילו למצוא סרטונים שלו מובל, יש סרטון שדון המפטון מובילה אותו, ודון המפטון היא מוזיקאית, היא מוזיקלית ממש, וזה, הם לא זזים כזה הרבה כמו נילס וביאנקה בוא נגיד, כי הם כבר חבר'ה מבוגרים בסרטון, אבל רואים את הגרוב. אומייגאד, זה כזה מדהים. אני מרגישה שאני לא רוקדת ספציפית לתפקיד, אלא אני רוקדת סווינג, נקודה, ולכולם אני אתחבר, לכל התפקידים.
את מלמדת ריקוד ולא רק רוקדת. איך את ניגשת לפרק מהלכים מורכבים או ניואנסים לאנשים שאת מלמדת, אם זה סולו, אם זה ריקוד זוגי?
זהו, זה נורא תלוי. אני לא יצא לי ללמד כזה הרבה, אבל לפחות אנשים שונים, יצא לי ללמד בעיקר פרטי, ויכול להיות שבשיעור אני אדבר, יכול להיות שאנחנו נתמקד בסולו, יכול להיות שאנחנו נתמקד על הובלה או על מובלות, אבל בעיקר מה שאני מנסה להראות לרקדנית או לרקדן שמולי, זה איך בסופו של דבר לרקוד בזכות עצמי. איך אני יכולה להתבטא כמובלת ולא רק לעקוב על הכל, אלא גם שיהיה את הכל שלי. איך בתור סולו ארטיסט, בתור רקדנית סולו, איך אני יכולה ממש להתבטא קצת יותר בצורה מורחבת, ועדיין לספר ולהראות את האישיות שלי, ואני חושבת שאני מאוד אוהבת גם לבטא את זה בצורה כזאת, לרקוד בזכות עצמי, למרות שאנחנו בפרטנר. אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי מי שמעוניין יכול לפנות אליי, אבל אני חושבת שזה משהו שהוא יכול להוציא מהמון אנשים, הכל זה אתם, זה האישיות שלכם, זה איך אתם מתבטאים כרקדנים ולא כתלמידים anymore, אלא כרקדן, כרקדנית.
אני כן רוצה לשאול שאלה אחת נוספת על זה. אם היית צריכה לתת תרגיל אחד, לכל אחד, לי, לנוגה, לכל מי שמקשיב, זה הדבר הראשון לעשות בשביל להתחיל להבין איך אתם מביאים את עצמכם לריקוד, מה היית אומרת?
אני חושבת שטיפ בצד, או טיפ בתוך השאלה שלך כתשובה, זה מאוד נחמד לקחת סרטונים ישנים, סרטוני וינטג', סרטונים של רקדנים של היום, סרטונים של אנשים שאתה אהבת מה שהם עושים. תנסה לחקור את הצעדים שלהם, תנסה ללמוד את זה, תחזור אחורה, תראה עוד. אפשר גם לחפש ביוטיוב ריקאפס, איך הם מלמדים את זה, איך הם סופרים את זה, ללמוד את זה. לספור וללמוד את הצעדים. Next level, הייתי אומרת, אימונים. Repetitiveness. לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בכל מיני צורות. שיר מהיר, שיר איטי יותר, שיר שהוא לא סווינג. לנסות לראות שבאמת זה תמון אצלכם. והדבר האחרון שהייתי אומרת, אולי זה כבר יותר טיפ אישי שלי, ולא בהכרח טיפ שהייתי נותנת לכולם, זה לצלם את עצמך. Hear me out. Hear me out. אני יודעת שזה לא כיף להסתכל על עצמנו רוקדים או לשמוע את עצמנו מדברים בהקלטות, אבל אני חושבת שזה מאוד עוזר, לפחות לבן אדם כמוני שהוא קצת יותר רוצה להתאפס על הדברים הקטנים, לצלם את עצמנו, להסתכל זה גם, ולקחת משם, אחרי שעברנו, אחרי שהתגברנו על על הקרינג', אחרי שהתגברנו על אני לא יכולה לראות את זה, להסתכל על זה עכשיו ממבט קצת יותר ביקורתי, ולהגיד, אוקיי, זה לא היה נורא, אולי את הביתה הזאת הייתי עושה דווקא לכיוון הזה, אולי את היד הייתי מעיפה עכשיו למעלה, במקום שהיא תישאר שמוטה למעלה, לאט לאט אתה מתחיל לפתח קריטיקס כאלו, בין אם זה אסתטיקה, בין אם זה טכניקה על עצמנו, ואז יותר ויותר שאתה עושה את זה, אז זה כבר מתחיל להרגיש יותר טבעי אצלך בגוף, ומשם זה כבר מתחיל להיות יותר משוחרר, ואז אתה נהיה יותר רקדן מאשר תלמיד. אני חושבת שזה משהו שיכול אולי לעזור לכולם בתכלס. זה משהו שעזר לי מאוד, זה משהו שאני עשיתי בקורונה. בקורונה שהתחילו כל הסגרים, ההסגרים, or whatever you want to call it, lockdowns, זה היה בכל העולם, זה היה מבאס, זה היה מדכא, כולנו רצינו לראות בעצמנו, לא אכלנו לגעת, לא אכלנו לרקוד, לא אכלנו לעשות כלום. אז the only thing people could really do זה היה ריקודי סולו. ואני נורא רציתי להפיק משהו יותר מסתם לרקוד אצלי בחדר למוזיקה. אמרתי, אני רוצה איכשהו לעשות פרויקט. והפרויקט שעשיתי היה פרויקט הריקודי מרפסת שהיו לי אז בקורונה. זה היה בערך 20 ומשהו ימים ברצף שעשיתי להלן. לקחתי איזשהו ריקאפ שהיה לי נשכח משיעורים קודמים, התאמנתי עליו, עבדתי עליו, לקחתי, ניסיתי למצוא שיר אחר שיכול להתאים לאותם צעדים, ממש מבחינה מוזיקלית שזה יתאים, התלבשתי יפה, ואז צילמתי את עצמי במרפסת, וזה לקח בערך 80 טייקים, עד שהיה טייק מוצלח, כי היה צריך לעשות את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ופה היה פיקשו, שם היה פיקשו שצריך מההתחלה, כי אני אוהבת one shot everything, אז תחשוב לעצמך 20 ומשהו ימים ברצף ככה, זה היה מ-12 בצהריים עד 6 בערב, של רק אימונים כאלו פיזיים, אבל משמה אני חושבת ש... ההתפתחות שלי, במיוחד כרקדנית סולו, היא הייתה הכי משמעותית. כי באמת חקרתי את עצמי. אני חקרתי את הצעדים שלי, חקרתי איך אני יכולה לשפר צעדים, איך אני יכולה, לא בהכרח גם לשפר אותם, אלא איך להעריך צעדים, להעיד צעדים, לעשות כל מיני משחקים שונים. זה משהו ש... זה באמת, אני חושבת, אני הדבר היחידי שיכולה להגיד דבר טוב על הקורונה, זה שזה באמת שם אותי בכוח, במקום כזה, שהוא נורא עם עצמנו, וזה היה מאוד קשה לצאת מהקירות האלה, ולא לצאת מגדרנו, אז בגלל זה היה רק כמה, 20 ומשהו ימים ולא שנתיים, אז כאילו, לקחתי את זה בפרופורציות גם, אז זה גם חשוב לעשות.
מעולה.
אז אנחנו ככה ממש ממש בסוף של הרעיון. רצינו לשאול אם יש שיר שאת אוהבת במיוחד בתקופה האחרונה.
אין לזה תשובה. יש כל כך הרבה שירים. כאילו, אם הייתי מנסה לרשום רשימה עכשיו של השירים האהובים עליי מהשבוע האחרון, ואז אני אגיד, אוקיי, זה יותר מדי, בוא אני ארוך קצת, אני מחק איזה 50 שירים, ועדיין יישאר לי איזה 10 או 20. אבל אני חושבת ששיר שאני תמיד, כשהוא קופץ לי בפלייליסט, לא רק שאני אשמח להקשיב לו, אני תמיד אקום על הרגליים גם ואני ארקוד לו, כי הוא כזה קול. זה My Blue Heaven של ג'ו ג'ונס. שיר סופר קול, סופר גרובי, וזהו, אני לא ארחיב יותר מדי, אני מקווה שאנשים ישמעו אותו, כי הוא באמת... שיר מדהים.
נשמע מעולה. אז בילי, המון המון תודה, היה ממש מרתק לדבר איתך.
אני ממש מודה לכם.
תודה רבה שהזנתם, מקווים שנהנתם.
כדי לקבל עדכון לגבי הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב בספוטיפיי או בכל פלטפורמת פודקאסטים אחרת.
בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל עדכונים לגבי כל אירועי הסווינג החשובים בארץ באתר israop.co.il. נתראה במסיבה.